הגמרא אומרת במ"א עמוד א', אמר רב פאפא, אי מאן דאפיק שטרה על חברי, ואמר לי שטרה פרוע הוא. אמרינן לי לאו כל כמינח זיל שלים. טענת פרוע נגד שטר לא מועלת. ואם אמר לשטבלי, אמרינן לי שטבלי. אם הלוי ודורש שעמל וישבע, אז אנחנו מחייבים אותו שבוע. אמר לרבה חברי דרבה לרבשי, ומה בין זה לפוגם את שטרו? אומר רשי, ואשת דאמרת משביעין לו, מה יפה כוחו משאים פגם את שטרו? אמר לי, אתם אף אגב דלא טעין, איהו טענינן לענן. אך אמרינן לי זיל שלים לי. והיא טעין ואמר השתבא לי, אמרינן לי זיל השתבא לי. לפוגם את שטרו, גם אם הוא לא איתן, לא ידרוש שבועה, אנחנו נחייב אותו שבועה. כאן הוא צריך לדרוש. מאיר כאן התוספות, בדיבור המתחיל, וכי מה בין זה לפוגם שטרו? ואם תאמר, תיק של המתניתים, דאבא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה. וטעמה, משום דילמה היא אבי אבורון קיים, אבי טעין ואמר, השתבא לי. אלמה, מצי משתבא לי. לכאורה, הקושייה של תוספות היא, עד שאתה מקשה מהמשנה של פוגם שטרו על רב פאפא, תקשה סתירה במשנה. שהרי יסוד הדין של המשנה, של הבא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה, אומר תוספות, מה הטעם שלה? וטעמה, משום דילמה היא אבי אבורון קיים, אבי טעין ואמר, השתבא לי. אז רואים מכאן, אלמה מצי משתבא לי, הוא יכול להשביע אותו. אז עד שאתה שואל מהמשנה על רב פאפא, הרי רב פאפא לכאורה, זה דין שכתוב במשנה. אומר התוספות, ומי הוא נראה דתם עליו משום אחיו. דאפילו לא מצי אבון טעין, טענינן ליתמה. דבפרק הכותב אמרינן, כתב לאשתו נקי נדר, נקי שבועה, לא תיפרע מן היתומים אלא בשבועה. אלמה אבוד רבונון תקנת ליתמה, אפילו במקום שאין האב יכול להשביע. את האב אמינה של תוסת הייתה, שדין הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, בנוי על החידוש של רב פאפא. רב פאפא חידש שיכול לווה לדרוש שבועה מן המלווה, אגם שהוא מוציא עליו שטר. על בסיס החידוש הזה, באה המשנה ואומרת, הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה. זה בנוי על דין טענינה. אנחנו טוענים ליתומים את מה שאביהם היה יכול לטעון. אביהם, אם המלווה היה מוציא עליו שטר, היה יכול לטעון השתבא לי דלא פרעתיך. אז על בסיס זה יכולים עכשיו אנחנו, גם כשהאבא לא נמצא, אבא מת, והמלווה מוציא שטר על היתומים, אנחנו טוענים להם את הטענה שיכול היה אביהם לטעון. כך הבין התוספות באבא אמינה. בתירוץ אומר תוספות, ומי הוא נראה דתם עליו משום אחיו. זה לא הטעם. והתוספות מביא ראיה, שהרי אתה רואה שגם במקום שהאבא לא יכול להשביע, הוא ויתר על זכות ההשבעה, בכל זאת אנחנו מחייבים את המלווה שמוציא שטר על יתומים להישבע. משמע שזה לא בנוי על ההלכה של טענינה. הפירוש, האבמינה של תוספות, לכאורה מיוסדת על פירוש רשי שם בסוגיה. ברשי בכתובות, בפיזיין, רואים שהוא פירש כך את המשנה. ברש"י כתוב, מנכסים משובדים, משום דאי אבי גבי מן הלווה גופי, ואבי טעין לווה השתבא לי דלא פרעתיך, אמרינן בשבועות דמשביעינן לי, והיא לא טעין לא טענינן לי, הואיל ונקי שטרה. אבל בשביל לקוחות, ענן תענינה. דילמה יא וגבית מן הלווה, אבי תאין לך, השתבא לי, דלא פרעתיך. ובית השתבוה. אשתא, ענן תענינה, דפתח פיך לאילמו. ומנכסי יתומים, ונפרעת שלא בפניו, כולו משום הייתם. אז ברש"י בכתובות כתוב מפורש, שדין המשנה בנוי על ההלכה של תענינה. דין המשנה בנוי על ההלכה של תענינה. אז זה היה לכאורה היסוד של, של הקושייה של תוספות. עד שהגמרא שואלת במ"א בשבועות, מהמשנה, מדין של פוגם על רב פאפה, תקשה על המשנה עצמה. מה אתה מקשה על רב פאפה? הרי דין המשנה בנוי על רב פאפה, על החידוש של רב פאפה. או אתה יכול להגיד בלשון אחרת, רב פאפה הוציא את החידוש שלו מהמשנה. אז מה אתה רוצה מרב פאפה? זה משנה מפורשת. אז תקשה סתירה במשנה. אבל בתירוץ אומר תוספות, לא. יש לי הוכחה שזה לא בנוי על דין תענינה. לא בנוי על דין תענינה. משום שאם זה היה בנוי על דין תענינה, כשהאבא ויתר על זכות השבועה, מה פתאום אתה משביע את היתומים? מה פתאום אתה משביע את הבא להיפרע מנכסי יתומים? ואנחנו רואים שמשביעים את הבא להיפרע מנכסי יתומים גם כשהאבא ויתר על זכות השבועה. נקי נדר, נקי שבועה, אמר לאשתו. אז אתה רואה שזה לא בנוי על דין תענינה. הסביר רב אלחונון בקובץ שיעורים, חלק ב', שלכאורה, מה הוויכוח בין התוספות לרש"י? כמו שאנחנו רואים, רש"י הבין שזה בנוי על דין תענינה. זה שאנחנו אומרים, הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, או הבא להיפרע מנכסים משובדים לא ייפרע אלא בשבועה, זה בנוי על דין תענינה. והתוספות שואלים, אבל אתה רואה שמשביעים כשבא להיפרע מנכסי יתומים גם כשהאבא ויתר על זכות השבועה. אז איך זה מסתדר עם דין תענינה? אמר רב אלחונון, צריך לומר שיש פה ויכוח בין רש"י לתוספות ביסוד הדין של תענינה ליד מביא לקוחות. כך הסביר רב אלחונון. צריך להגיד שיש פה ויכוח ביסוד הדין של תענינה. התוספות מבינים שדין תענינן פירושו של דבר ביתומים, ודאי זה מובן, אבל גם בלקוחות, זה דין שמקבל היורש את הזכות שהייתה למוריש. או במקרה של לקוחות, מקבל הלוקח את הזכויות שהיו למוכר. כיוון שהמוכר שלו, על השטר שיוצא עליו, או המוריש שלו, על השטר שהיה יוצא עליו, יכול היה לטעון השתבע לי דלא פרעתיך, אז היורש מקבל את אותה זכות. גם הוא יכול לטעון את אותה טענה. שאל התוספות, אבל אם זה הביאור בדין וככה התוספות מביא את דין תענינה. דין תענינה זה ירושה של כוח טענה. אני מקבל את זכות הטענה שהייתה למוריש שלי. אבל בציור כזה שהמוריש ויתר על זכות הטענה, אז לא עצמו אין את הזכות הזאת. אם לא אין, אז מה הוא יוריש לי? הוא ויתר על הזכות. הוא ויתר על הזכות. אמר התוספות, אבל ככה התוספות מבין את דין תענינה. כיוון שכך אמר תוספות, את הדין של הבא להיפרע מנכסי יתומים לא נוכל להסביר מדין תענינה. שהרי אתה רואה שהבא להיפרע מנכסי יתומים חיה שבועה, גם באופן שהמוריש ויתר על זכות השבועה. נו, אז איך תגיד תענינה? כך, זהו ההסבר בתוספות. אז צריך להסביר הסבר אחר. התוספות אמר, זה לא בנוי על דין תענינה. רש"י, אמר רב אלחונון, הוא סבר שדין תענינן הוא איננו כוח ירושה. זה לא ירושה שמקבל היורש מהמוריש. טענה שיכול היה המוריש לטעון, הוא ירש אותה מהמוריש, וזה הפירוש, תענינן ליד מביא ללקוחות. זה לא הפירוש. אלא בלשון שלו פחות או יותר הוא אומר, תענינן זה כוח עצמאי. תענינן זה כוח עצמאי. דין תענינן זה לא ירושה. ולכן, הקושייה שתוספות שואלים על רש"י, לפי ההסבר הזה, היא כבר לא קושייה. אם אתה יוצא מתוך הנחה שדין תענינן בנול על ירושה של כוח טענה, טענה שאתה היית, שהאבא יכול היה לטעון, אז היורש גם כן יכול לטעון, אז הקושייה שלהם מוצדקת. הרי האבא ויתר על זכות הטענה. ואף על פי כן אתה רואה שמשביעים את הבא להיפרע מנכסי יתומים. איך זה ייתכן? הרי הטענה הזאת כבר לא הייתה קיימת אצל האבא. אז מה פתאום היורש זוכה בטענה הזאת? על כוחנו שזה דין אחר. כך הסביר התוספות דין המשנה. אבל לרש"י דין תענינן איננו ירושה. דין תענינן ליד מבלקוחות זה דין עצמא, דין עצמאי. טוענים טענה לטובת יורש או לטובת לקוח. אבל זה לא בגלל שהיורש ירש את כוח הטענה, ולכן גם אם ליורש, גם אם למוריש או לאבא במקרה הזה אין את זכות הטענה, הוא לא יכול לטעון אשתבע לי דלא פרעתיך כנגד אשתו, כיוון שהוא מחלה, הוא אמר לה נקי נדר נקי שבועה, אבל זה לא קשור. ליתומים אנחנו טוענים. כל טענה, שהיא, כמו שהראשונים אומרים בהרבה מקומות, היא לא בגדר טענה לא שכיחה, טוענים ליורש וטוענים ללוקח. זה איננו כוח שבא בירושה. כך הסביר בלחונון את שיטת רש"י ואת המחלוקת שבין רש"י לתוספות. הוויכוח בין רש"י לתוספות האם תענינן הוא כוח עצמאי או תענינן זה זכות שעוברת בירושה. כך הוא יציב את שני הצדדים של החקירה הזאת. ותלה את זה במחלוקת הזאת שבין רש"י לתוספות. האמת היא שההסבר בדעת רש"י הוא נראה מסתבר. רש"י עצמו, קראנו קודם, רש"י עצמו בכתובות, כשהוא מדבר על, הוא מזכיר את הנושא של תענינן, הוא אומר, אבל בשביל לקוחות, ענן תענינן, דילמה יא וגבית מן הלווה, אבי תאין לך אשתה בלי דלא פרעתיך, ובית אשתבועה, אשתה ענן תענינן, אומר רש"י, דפתח פיך לאילם. רש"י הביא כאן את הפסוק, פתח פיך לאילם. והפסוק הזה ברש"י לא הובא סתם. זה גמרא מפורשת. גמרא מפורשת שמשתמשת בפסוק הזה כדי להסביר את הדין של תענינן, ושם ברור בגמרא, עוד מעט אנחנו נראה, שאין מקום לבנות את זה על דין ירושה. הגמרא אומרת בלמדוות, בכתובות, אומרת הגמרא כך, החרשת והשוטה והבוגרת ומוקת עץ אין להם טענת פתולים. החרשת והשוטה והבוגרת ומוקת עץ אין להם טענת פתולים. יש נשים שיכול הבעל אחרי הבעילה הראשונה, אחרי הנישואין והבעילה הראשונה, לבוא ולטעון טענת מקח טעות. אני חשבתי שהיא בתולה, התברר לי שהיא לא בתולה, היא בעולה. אז טענת מקח טעות, אני התחייבתי לכתובה של 200, התברר שהיא לא בתולה, לא מגיעה ל-200. זה טענה. אבל אומרת הברייתא, החרשת והשוטה והבוגרת ומוקת עץ, אין להם טענת פתולים. הנשים האלה אין להם טענת פתולים. חרשת, שוטה, בוגרת ומוקת עץ. אומרת הגמרא, וממשיכה הברייתא, הסומה והאיילונית, יש להם טענת פתולים. אומרת הגמרא בהמשך, אמר רב ששת, לא קשיא, הרבן גמליאל והרבי יהושע. אומר רש"י, הרבן גמליאל דאמר בפרק כמה, היא אומרת משל עשתני נאנסתי, נאמנת. החינמי אין לה טענת פתולים להפסידה כתובתה. לדעת רבן גמליאל, שסובר שאישה שנשא אותה בחזקת פתולה ונמצאת בעולה, היא יכולה לטעון טענת משל עשתני נאנסתי. נכון, אני לא פתולה, אבל נבעלתי תחתיך באונס. במילים אחרות, מגיעה לי כתובה של 200, כי נבעלתי תחתיך באונס, נסתחפה סדך. אז רבן גבליאל אומר שהיא נאמנת. החינם היא, אין לה טענת פתולים להפסידה כתובתה. אין לה בעל. בנשים האלה שדיברנו עליהם, טענת פתולים להפסידה כתובתה, בחרשת ושוטה, מדוע? דאמרינה נהיה ופיקחת לטעון, אם היא הייתה פיקחת לטעון, הווה טענה, משר עשתה אני נאנסתי. חרשת ושוטה, הרי היא לא יכולה לטעון. אין לה דעת. אז ממילא אני יכול אבל לומר שאם היא הייתה פיקחת לטעון, היא הייתה יכולה לטעון משר עשתה אני נאנסתי, ואז היה מגיע לכתובה של 200. לדעת רבן גמליאל, שכך אנחנו מוסקים להלכה. אז גם בחרשת ושוטה אותו דין. הרבי יהושע, במקום שכתוב שהיא לא נאמנת, מדובר שמקום שכתוב שיש להם טענת פתולים, זאת אומרת שבאמת זה מקח טעות, זה שיטת רבי יהושע, שחולק על רבן גמליאל. שואלת הגמרא, אי מור דשמעת לי לרבן גמליאל, איך דקתיינה היא? היא צריכה לטעון, משר עשתה לי נאנסתי. איך דלא כטענה היא, מי שמעת לי? כשהיא טוענת היא נאמנת, אבל כאן היא לא טוענת, הרי מדובר בחרשת ושוטה, היא לא טוענת. אומרת הגמרא, אם... כיוון דאמן, אמר רבן גמליאל מאימנה, כגון זו פתח פיך לאילם. זאת אומרת, רבן גמליאל אומר שאישה נאמנת לטעון משר עשתה אני נאנסתי, וכשהיא טוענת משר עשתה אני נאנסתי, הדין הוא שהיא נאמנת לדעת רבן גמליאל, אז גם אישה כזאת שלא יכולה לטעון, חרשת ושוטה, היא לא יכולה לטעון, אז אנחנו טוענים לה, מבחינתנו זה כאילו היא טענה. מדוע? פתח פיך לאילם. פתח פיך לאילם. אז הפירוש הוא, בית הדין טוען לה. פתח פיך לאילם. זה דין טענינה. כאן לא מדובר על ירושה של טענה, לא מדובר פה על מקח, מדובר פה על אדם שלא מסוגל לטעון. לא מסוגל לטעון. כתוב כאן בגמרא שאנחנו טוענים בשבילו. כך לומד רש"י את הסוגיה. אומר תוספות, פירש בקונטרס, דהיה ופיקחת לטעון, אבי טענה משר עשתה אני נאנשתי. שואל התוספות, וקשה, קשה לרי, איך היא טענינה לאחי מספק להפוק עם המונה? איך אפשר לטעון מספק להפוק עם המונה? כיוון דהי לא טענה, שהרי חזקת גופה התראי. הרי חזקת הגוף שיש לה, שהיא פתולה, התרועה, דה ושור שחות לפניך. חזקת ממון לא התרועה, אז התוספות באמת אומר פירוש אחר בסוגיה. בגלל הקושייה הזאת הוא אומר פירוש אחר בסוגיה. מכל מקום, אליבא דרש"י, רואים שיש, לכן אמרנו קודם, הגמרא מביאה את הפסוק פתח פיך לאילם לפי רש"י, כדי להסביר למה אנחנו טוענים טענה לטובת אותה אישה שלא יכולה לטעון. היא לא יכולה לטעון. אנחנו טוענים לה. אז לכאורה זה דין טענין, ורש"י הביא את זה כהסבר לדין טענין האנשם במשנה בפי זין. רואים שרש"י מבין שזה אותו יסוד. אותו יסוד. כשאדם הוא איננו מסוגל לטעון, אנחנו טוענים בשבילו. אז כשאמר רב אלחונו שלדעת רש"י, צריך לומר שהוא מבין שדין טענינן הוא כוח עצמאי, הוא לא בא בירושה מהמוריש, הוא לא מגיע מהמוכר ללוקח, אלא הוא כוח עצמאי, בבחינה הזאת הוא צדק. בנקודה הזאת לכאורה יש צדק. משום שכשרש"י מביא את הפסוק הזה, לכאורה הוא רומז לסוגיה הזאת, בסוגיה הזאת זה נזכר, ובסוגיה הזאת באמת מדובר, אין אפשרות כאן להסביר שזה בא ממישהו, אלא מדובר על אדם שאיננו יכול לטעון, ובית הדין טוען בשבילו, פתח פיך לאילם, פתח פיך לאילם. אבל האמת היא שעל בסיס זה אנחנו נוכל ללכת הלאה, ונוכל עם זה, עם היסוד הזה, להסביר שזה לא רק כאן, לא רק בחרשת ושוטה בציור המיוחד שעליו דנה הגמרא בכתובות למדבב, אלא יש לנו יסוד מפורסם שהתוספות יסדו לנו בכמה מקומות, בכתובות י"ב ובתחילת פרק שור שנגח את הפרה. אמרו התוספות, הכריחו התוספות מסתירות שהם הבינו שקיימות בין כמה מקומות, שיש מושג שנקרא שמא דלא עוול אלי מידה. שמא דלא עוול אלי מידה. יש מצב שבו אדם, בו תובע, טוען בריא, ונתבע, טוען שמא, באופן שהשמא הוא שמא דלא עוול אלי מידה. שמא שלא היה צריך לדעת. לא היה צריך לדעת. אמרו שם התוספות, בציור כזה שיש שמא דלא עוול אלי מידה, אנחנו, אז זה נקרא אצלם כך, בריא גרוע ושמא טוב. בריא גרוע ושמא טוב. אז גם מי שסובר, אמרו תוספות, גם מי שסובר שבריא ושמא בריא עדיף, יש הרי דעה בגמרא. הגמרא אומרת רב הונא ורב יהודה, הם הולכים בשיטה שבריא ושמא בריא עדיף. בריא ושמא בריא עדיף. אמרו תוספות, אבל כל זה במקום שהשמא הוא שמא דאבל אלי מידה. אבל במקום שמדובר על בריא ושמא, שבו הבריא גרוע והשמא טוב, שם גם הוא מודה שלא אומרים בריא ושמא בריא עדיף. לא אומרים בריא ושמא בריא עדיף. התוספות אמרו, על פי זה להסביר את הלימוד שהגמרא לומדת אצלנו. בסוף פרק שביעי הגמרא אומרת, שדורשת את הפסוק, שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים. שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים. מסבירה הגמרא אצלנו וגם בברבציה, כגון שיש עסק שבועה ביניהם. זאת אומרת, בציור כזה שבו המלווה אומר תובע 100 והלווה אומר 50 ידנה ו50 לא ידנה. 50 ידנה ו50 לא ידנה. אז אנחנו אומרים במקרה כזה, מפעילים את הכלל של מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. הרי הוא מודה במקצת, והוא לא יכול להישבע על ה50 הנותרות כי הוא אומר אני לא יודע. אז אנחנו אומרים, מתוך שאינו יכול להישבע משלם. דורשת הגמרא, שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים. הדין הזה של 50 ידנה ו50 לא ידנה, נאמר דווקא באבא. אומרים תוספות, כי האבא צריך לדעת אם הוא קיבל הלוואה של 100 או קיבל הלוואה של 50. אם הוא החזיר 50 או החזיר 100, הוא לא יודע. אז באה התורה ואומרת, מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אבל באותו ציור אצל היורשים, באותו ציור, כשיורש יאמר, 50 אני יודע שאבא שלי חייב, ו50 אני לא יודע, באותו ציור אצל היורשים הוא יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? אז פסוק. הפסוק אומר, שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים. אמרו התוספות, מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק החילוק שאמרנו, בין שמא דעוול אלי מידה לשמא דלא עוול אלי מידה. יש מצב של שמא שבו אתה טוען שמא, אבל אתה היית צריך לדעת, זה שאתה אומר אני לא יודע, יש פה איזשהו חיסרון, לבין מצב שבו אדם טוען שמא במקום שהוא לא צריך לדעת. זה נקרא שמא טוב. ובשם הטוב, אז זה גוף הלדעת תוסות כתוב בפסוק. שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים. למה אצל היורשים הוא פטור? כי זה שמא דלא עוול אלי מידה. שמא דלא עוול אלי מידה. לכן הוא פטור. כך אמרו התוספות. באו האחרונים ואמרו, שמהו באמת יסוד, מתמן, מה נתחדש בפסוק בשם הדלא עוול אלי מידה? בשם הדלא עוול אלי מידה פירושו של דבר שאנחנו טוענים להם. בכל שם הדלא עוול אלי מידה אנחנו טוענים לטובת הטוען שמה. וזה לאו דווקא, הפסוק מדבר על יורש, אבל זה לאו דווקא ביורש. בכל שמא דלא עוול אלי מידה, מה שעומד לטובתו של היורש, זה הוא טוען שמא. הוא טוען שמא. אבל מבחינתנו אנחנו רואים טענת בריא. אנחנו שומעים טענת בריא. מדוע? מפעילים בו את ההלכה של טענינה. על מה זה בנוי? על פתח פיך לאילם. פתח פיך לאילם. יש אדם שלא יכול לטעון. יש, אז לא יכול לטעון במקרה של הגמרא ובאתרא ובכתובות למדבב, זה חרשת ושוטה שלא יכולה לטעון. אבל זה לא דווקא חרשת ושוטה. כל אדם שלא יכול לטעון בגלל שהוא לא צריך לטעון, הוא לא יודע, והוא לא צריך לדעת, אז זה אילם. ואנחנו טוענים בשבילו. ואנחנו טוענים בשבילו. אז כמו שאמרנו, בנקודה הזאת, ולכאורה זה ההסבר, כמו שאמרנו, זה יסוד ההסבר של רשי, שהוא רמוז בזה שרשי ציטט שם את הפסוק, פתח פיך להילם. על יסוד הגמרא בכתובות למדבר. אבל לפי זה אפשר לומר, ניתן לומר, שגם התוספות בכתובות למדבר, שהם טוענים כנגד רשי, הם לא רוצים לקבל את הפירוש של רשי בסוגיה, זה לא בגלל שהם חולקים עליו ביסוד. ביסוד באמת גם הם יסכימו לקבל את ההגדרה הזאת שאמרנו, שכשאדם הוא אילם, אדם לא יכול לטעון, אז באמת יש מקום לעשות תענינן בשבילו. יש מקום לטעון בשבילו. הוויכוח של תוספות עם רשי שם, זה ויכוח בנקודה מסוימת. תוספות בכתובות אומרים, וקשה לרי, תאיכי תענינה לך אם מספק להפוק עם המונה. הוויכוח של תוספות שם, זה בגלל שאתה טוען לה להוציא ממון, בציור כזה שבה חזקת הגוף שלה התרועה, וחזקת הממון לא התרועה. אז טוען התוספות, איך אפשר לטעון, איך אפשר לעשות תענינן להוציא? אז זה ויכוח נפרד. ברש"י משמע שאפילו להוציא, ובתוספות כתוב שלעשות תענינן גם לאדם כזה שלא יכול לטעון כדי להוציא ממון, באופן שחזקת הגוף התרועה וחזקת הממון לא התרועה, זה חידוש גדול להגיד. ולכן תוספות מפרשים פירוש אחר בסוגיה. אבל ביסוד הזה ש... לקבל את ההנחה שרשי מניע, שיוצאת מתוך רשי, שתענינן זה באמת יכול להיות, יש מושג של תענינן לאדם שלא יודע לטעון. וזה לאו דווקא יורש ולאו דווקא לוקח. בזה אנחנו נוכל לומר שזה גם תוספות יסכים. זה גם תוספות יסכים. יותר מזה, האחרונים הביאו שבתוספות בבבא בתרא, בדף A, לכאורה משמע, משמע קצת שהם לומדים כמו רשי, לומדים כמו רשי, אם יש שם בבא בתרא אני אוכל להקים, אני חושב שלא יכינו כאן, תודה. תוספות בבא בתרא בדף A, הגמרא שם אומרת שכשהיא דנה על החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו, אז אומרת הגמרא שעם החזקה הזאת אפשר לגבות אפילו מיתומים, ואף על פי שהבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, אבל אומרת הגמרא אפילו מיתמה ולא יצטרך להישבע. ואף על גב דאמר מר, הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, חזקה לא אביד איניש דפרע בגול זימנה. אז יוצא כאן מתוספות שהתוספות מבינים שיסוד, תוספות כאן. מכאן משמע, שאם הוציא שטר חוב על חברו ואמר לו ישתבע לי דלא פרעתיך בגוז זימני, מכאן משמע שאם הוציא שטר חוב על חברו ואמר לו ישתבע לי דלא פרעתיך בגוז זימני, אין צריך לעשות שבועה. זאת אומרת, הגמרא אומרת שהחזקה של אין אדם פורע תוך זמנו היא ברור כזה חזק, שאף על פי שכשאדם הוציא שטר על יתומים, בדרך כלל הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה. אבל כשהוא נפרע בתוך הזמן, אנחנו אומרים, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו ולא צריך אפילו להישבע. ברור שזה לא נפרע, השטר לא פרוע. אם מדובר בתוך הזמן. אומר התוספות, מכאן משמע, שאם הוציא שטר חוב על חברו ואמר לו, השתבע לי דלא פרעתיך בגו זימני, אין צריך לעשות שבוע. לכאורה, איך משמע? אז ההבנה הפשוטה, כך הבינו כאן האחרונים, ההבנה הפשוטה היא, כמו שרשי לימד אותנו במשנה בפי זין, הבא להיפרע מיחסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, מדוע? שהרי אביהם של היתומים יכול היה לומר למלווה שהוציא עליו את השטר, השתבע לי דלא פרעתיך. אז את הזכות הזאת שהייתה לאביהם, יש גם להם. מדין תענינה. אז לכאורה בתוספות כאן משמע שהם הבינו כמו רש"י. ככה משמע כאן. אז לכאורה זה עומד בסתירה לתוספות בשבועות. כך שאלו האחרונים. מצד אחד בשבועות ממא' ראינו בתוספות שהתוספות דוחים את הפירוש של רש"י. ומאידך גיסא כאן, בתוספות ובאבט רדפי, משמע שמסכימים עם רש"י. סתירה בתוספות. אז לכאורה היה מקום לומר, כמו שאמרנו, של היסוד הזה שרואים ברש"י, שדין תענינן הוא כוח עצמאי, שאנחנו טוענים לטובת אילם, טוענים לטובת אדם שלא יכול לטעון, טוענים לטובת אדם, אמרנו יותר מזה, לא רק שלא יכול לטעון, אלא הוא בגדר שמה דלא עוול למידע. אדם טוען שמה דלא עוול למידע. גם בשבילו אנחנו טוענים. אלא כל הוויכוח של תוספות עם רש"י וכתובות למדבב אמרנו, זה רק אם טוענים להוציא. אבל להחזיק, זה גם התוספות יסכימו. שהדין של טענינן הוא כוח עצמאי. הדין של טענינן הוא כוח עצמאי. בזה גם התוספות יכולים להסכים. אלא מה? נצטרך להסביר את התוספות שלנו בשבועות מ"א. אז אני אראה בהמשך. אבל לפניכם, יש בקצות בסימן קוף ממתת, בסעיף קטן ה', מביא הקצות את דברי הרמב״ם. מביא הקצות את דברי הרמב״ם. הרמב״ם כתב, ההלכה היא הלכה בהלכות חזקת קרקעות. הרי הדין הוא שכשאדם יושב בקרקע ובא אליו אמר הקמה ואומר לו, אתה יושב בקרקע שלי, והיושב בקרקע טוען, קניתי אותה ממך ועבד שטרי, אז אם יש לו חזקת 3 שנים אנחנו לא מוציאים אותו מהקרקע. אומר הרמב״ם, וזה מובן להלכה בשולחן ערוך, חירש או תבק קטן, אין אכילתם ראיה. חירש או תבק קטן, אין אכילתם ראיה. מפני שאין להם טענה כדי שתעמוד הקרקע בידם. אלא תחזור לבעלים. אז ברמב״ם כתוב, חירש או תבק קטן, אין אכילתם ראיה, מפני שאין להם טענה כדי שתעמוד הקרקע בידם, אלא תחזור לבעלים. מאיר כאן הקצור, אז יוצא מהרמב״ם כך, הסיבה שחזקת 3 שנים לא מועילה לקטן, לחירש ושוטה לקטן, בגלל שאין להם טענה. יסוד ידוע הוא בחזקת 3 שנים, חזקה שאין עם הטענה, אינה חזקה. צריך טענה. מה פירוש שאין להם טענה? הם הרי טוענים. אז צריך לומר, הטענה שלהם לא חשובה טענה. טענת קניתי של קטן היא לא חשובה טענה. היא לא חשובה טענה. אז זה אדם שמחזיק בקרקע בלי טענה. דן כאן הקצות במקום עד שאתה דן. אם יש להם טענה או אין להם טענה. ואתה אומר, קטן אין לו טענה. אין לו טענה. חירש וקטן אינם בני דעת. הטענה שלהם לא נחשבת טענה. אבל... הרי כל טענה, מה זה טענה? מה זה טענה על קרקע? טענה על קרקע היא טענת קניתי. עד שאתה דן בשאלה אם יש להם טענה או אין להם טענה, הם יכולים בכלל לקנות? יש להם כוח קניין? תדון על זה. הרי מה זה חזקת שלוש שנים? חזקת שלוש שנים משמשת באופן פשוט, כראיה לכך, לטענה שאני טוען שקניתי. אבל הם יכולים, נניח שיש לו טענה, אבל הוא יכול לקנות. יש לו יכולת קניין. אז אומר כאן הקצות, מעריך כאן להסביר, וכך גם רוח מדברי הרמב״ם, שכוח קניין אפילו בקרקע יכול להיות שיהיה להם. אבל, מאיר הקצות כאן הערה, מה זאת אומרת אין להם טענה? מה זאת אומרת אין להם טענה? הרי יש מקום לדון שאנחנו ניתן להם. הרי חרשת ושוטה, ראינו קודם, אין להם טענת תולים. למה אין להם טענת תולים? אז רש"י הסביר שאין להם טענת תולים כי ענן טעני לנו. אנחנו טוענים לה, משר עשתני נאנסני. היא לא יכולה לטעון, אבל אנחנו טוענים לה. למה שלחרש ולשוטה ולקטן הזה אנחנו באמת לא ניתן? הרמב״ם אומר אין להם טענה, משמע מהרמב״ם שהבעיה של הקניין לא מטרידה אותו. זאת אומרת, יש אפשרות להקנות להם. זוהי לא בעיה. אבל, אז מה הבעיה? הבעיה היא שאין להם טענה. נו, אבל אז אנחנו ניתן להם. למה לחרשת ולשוטה אתה טוען ולהם אתה לא טוען? אז אומר הקצות שבאמת זה יהיה תלוי במחלוקת. במחלוקת שבין הרש"י והתוספות, שם בסוגיה בלמד ו. לדעת רש"י באמת, לכאורה יש להם טענה. מה ברור שאין להם טענה? אנחנו טוענים להם. פתח מיכל הילה. לדעת תוספות שם בסוגיה, שהם הוציאו את הגמרא מפשוטה, זאת אומרת, הם מסבירים שאין להם טענת תולים, זה בגלל שכולם בחזקת מוכות עץ. אז זאת אומרת, זה בכלל לא נוגע לשאלה, לא שאנחנו טוענים להם, אלא הם כאלה שלא יכול בכלל הבעל עיתון, מקח טעות. זאת אומרת, זה שייך שם לסוגיה, זה לא שייך לכאן בכלל. אז ממילא רוצה הקצות לומר, שלדעת תוספות שם בסוגיה, אנחנו נוכל לומר שבאמת לא טוענים. אבל כמו ששאלנו קודם, פתח פיך לאילם. פשט הגמרא, פתח פיך לאילם. וכמו שאמרנו, לכאורה, יש מקום לומר שגם התוספות לא חלקו על רש"י ביסוד. כמו שהסברנו. שפתח פיך לאילם, מכוח הפתח פיך לאילם, אנחנו טוענים להם. כל הוויכוח של תוספות שם עם רש"י זה רק בגלל שחזקת הגוף התרועה, וחזקת ממון לא התרועה. ואתה רוצה לטעון להוציא, זה לא. אז באמת, נצטרך להידחק לפי זה. ולומר שהקצות רצה לתלות את הדין הזה של הרמב״ם במחלוקת של רש"י ותוספות. אבל זה יהיה תלוי במחלוקת של רש"י ותוספות, רק אם נגיד שבאמת הטענה שטוען אדם שיושב בקרקע היא טענה להוציא. וזה בכלל לא פשוט. כי יש מקום לטעון שהיושב בקרקע הוא נחשב כמוחזק, והוא טוען להחזיק. מה עוד שאמרנו קודם, שגם התוספות אמרו, גם בתוספות מדויק, שכשהם אמרו שאי אפשר לטעון להוציא, גם זה בהסתייגות. אי אפשר לטעון להוציא במקום שחזקת הגוף התרועה, וחזקת הממון לא התרועה. אבל כאן מי אמר שזה כך? כאן בכלל לא מדברים על חזקת הגוף. יש אדם שיושב בקרקע. במקרה הזה הוא הקטן, החרש, השוטה. והוא טוען, קניתי. אז תגיד אפילו שהטענה שלו היא לא טענה, אבל למה שאנחנו לא ניתנו? אז אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאני רואה את המחזיק כמוציא מהמערה כמה, נו, אז אפשר אולי להבין שזה יהיה הסבר. אבל זה לא פשוט בכלל. זה לא פשוט בכלל. כמו שהסברנו. בכל מקום, כך טען הקצות. רב אלחונו בסוף מסכת בבא בתרא, הוא הביא שני דינים של בעל התרומות שהיה לו קשה להסביר אותם אלא על בסיס חידוש שנתחדש באחרונים. שני דינים. דין אחד של בעל התרומות, שאל שאלה כזאת. מלווה משטר, מלווה בשטר. אדם הוציא על חברו שטר. באופן שהמלווה טוען, איני יודע אם השטר הזה פרוע. איני יודע אם השטר הזה פרוע. והלווה טוען בבריא שהוא פרע את השטר. מלווה מוציא הלווה שטר, המלווה טוען שמה, אולי פרעת אותו, אולי פרעת אותו, והלווה טוען ודאי פרוע. ודאי פרוע. אז בעל התרומות חקר בזה. הסתפק בשאלה הזאת. מה הדין? מה הדין? האם המלווה יוכל להוציא מהלוי ובמקרה כזה, שהרי הוא טוען שמה, הוא לא יודע, אולי השטר פרוע. והלוי והרי טוען שהוא פרע. היי הרי השטר נמצא אצל המלווה, אז הוא טוען, השארתי לך את השטר על פשיט איזה ספר. פשיט איזה ספר. אבל פרעתי לך. והמלווה עצמו, אז אם המלווה היה אומר, אני יודע שזה לא פרוע, אז זה גמרא מפורשת, כמו שראינו, שבועות מ"א. ודאי שהוא חייב לשלם. שטחה בידי מי ביי. אתה לא נאמן איתון פרוע נגד שטר. אבל במקרה הזה, המלווה טוען, איני יודע. אז בשאלה הזאת חקר בעל התרומות. מה הספק? הרי ביתומים בכגונדה, מה הדין? יתומים שהוציאו שטר הלווה. והם אומרים, אנחנו לא יודעים מה שטר, הרי יתומים לא יודעים, הם מצאו את השטר הזה בין שטרותיו של אבא. והלוי וטוען פרוע. הלוי וטוען פרוע. אז במקרה הזה אנחנו מוציאים המון. ביתומים. במקרה כזה אנחנו מוציאים המון ביתומים. אז שאל בעל התרומות, מה ההבדל? מה ההבדל? שואל רב אלחונון, אני לא מבין איזה קושייה הזאת של בעל התרומות. הבעל התרומות מסתפק, מה הדין כשמלווה מוציא שטר והוא טוען אני יודע, והוא שואל על עצמו לכאורה, מה ההבדל בין זה ליתומים? היה צריך להיות אותו דין, כמו ביתומים. אז שאל הרב אלחונון, אני לא מבין את הספק שלו. לא מבין את הספק שלו. הרי ליתומים, אנחנו טוענים טענת בריא. כל טענה שטוענים ליתומים היא טענת בריא. מניין? אז זה לכאורה, הביאו האחרונים את הראש בתחילת פרק שני בכתובות. בתחילת פרק שני בכתובות, כתב הראש כך. המשנה אומרת כך, האישה שנתרמלה, או נתגרשה, היא אומרת, זה שבועות. הראש בתחילת פרק שני בכתובות אמר כך, כתוב המשנה בתחילת פרק שני, דין כזה. המשנה אומרת, האישה שנתרמלה או שנתגרשה, היא אומרת, תולה נשאתני, והוא אומר, לא כי אלא אלמנה נשאתיך. אומרת המשנה, אם יש עדים שיצאת בינומה וראשה פרוע, כתובתה 200. היא טוענת טענת בריא, והוא טוען טענת בריא. כך אומרת הגמרא, מדובר כאן בבריא ובריא. ואז אומרת המשנה, אם יש עדים שיצאת בינומה וראשה פרוע, כתובתה 200. שאל הראש, מילא כשהיא טוענת, היא טוענת לבעל, כשהוא גרש אותה, פתולה נשאתני, אז אני יכול להבין שיש פה טענת בריא כנגד טענת בריא. כי הבעל אומר, אני לא נכון. כשאני נשאתי אותך, את היית בעולה, אלמנה נשאתיך. אבל המשנה מדברת על שני ציורים. ציור ראשון, האישה שנתרמלה, או נתרמלה. נתרמלה פירושו של דבר, אין בעל. אז מי טוען טענת בריא כנגד האישה? בגמרא כתוב שזה בבריא ובריא, כך מסבירה הגמרא. איזה בריא ובריא? זה בריא ושמה. הרי כשמדובר על יתומי, הרי כשהיא באה, אם בעלה מת, והיא תובעת כתובת בתולה, היא תובעת אותה מהיתומים. היתומים באמת לא יודעים. אולי באמת היא הייתה בתולה, אולי היא הייתה אלמנה, מאיפה הם יודעים? אז אצל היתומים זה טענת שמה, זה לא טענת בריא. אז למה הגמרא קורא לזה בריא ובריא? כך כתוב כאן בגמרא. אמר הראש, תענינן זה בריא. תענינן זה בריא. מהראש הזה הביאו כל האחרונים ראיה, שהראש נוקט שתענינן זה בריא. תענינן זה בריא. אז ממילא שואל רב לכאורה ההכרח הוא מתוך הסוגיה, שהרי הגמרא אומרת שהדין ודברים פה הוא בטענות בריא כנגד בריא, כך, כך, כך רואים בגמרא, ומצד שני, ביתומים לא יכול להיות בריא. אלא מה? תענינן זה בריא. אז ממילא שואל עכשיו, הקובד שיעורים, רבי אלחונן שואל על התרומות. בעל התרומות שואל, אני לא מבין מה ההבדל בין טענת איני יודע של מלווה שמוציא שטר על לווה, והלווה טוען בריא, פרעתי. מה ההבדל בין זה ליתומים שמוציאים שטר שמצאו אצל אביהם, ותעמיד הרי הם לא יודעים אם השטר פרוע או לא פרוע, ובכל זאת אנחנו אומרים שאלוהים חייב לשלם, אגב שהוא טוען שהוא פרע, בטענת בריא. מה ההבדל? אז שאל רבי אלחונן, מה אתה לא רואה את ההבדל? הרי תענין להם טענת בריא. תענין להם טענת בריא. אז הוא נדחק. שמורחים לומר שמה שהראש אמר טענת בריא, אין הכוונה שלו טענת בריא ודאית, אין הכוונה טענת בריא ודאית, אלא הכוונה היא טענת, האחרונים קוראים לה טענת ספק בריא. לא טענת, זה לא שמה מצד אחד, אבל זה גם לא בריא מהצד השני. הוא מביא עוד ציור דומה כדי להסביר על פי אותו כלל. עוד שאלה ששאל בעל התרומות, הבעל התרומות כותב, נשאר לנו לברר, יורש שישיב ויאמר, יודע אני שבאמת, זאת אומרת, מלווה יוציא על יורש שטר או לא שטר, יטען לו, אביך קיבל ממני הלוואה, והוא לא החזיר, לא החזיר. צריך לומר שטר, כיוון שאחרת היכולת שלו לטבוע היא רק בנויה על שעיבוד. כל מקום, בעל התרומות כותב, נשאר לנו לברר, יורש שישיב ויאמר, יודע אני שבאמת לבא ממך מנה. אני יודע שאבא שלי לקח ממך הלוואה. אבל איני יודע אם פרה לך אם לה. במילים אחרות, איני יודע אם פרעתיך. אומר הבעל התרומות, נשאר לנו לברר מה יהיה הדין במקרה הזה. כשבלווה שהמלווה אומר לו מנה הלוויתיך, והוא אומר איני יודע אם פרעתיך, הדין הוא שהוא חייב. איני יודע אם פרעתי חייב. בריא בשם הלאו בריא עדיף, אנחנו מוסקים להלכה, כשהוא אומר איני יודע אם מלוויתני. אבל אם הוא אומר איני יודע אם פרעתיך, זאת אומרת אני מודה שקיבלתי, אני לא יודע אם החזרתי, הדין הוא שהוא חייב. אבל ביורש שאומר איני יודע אם פרעתיך, הדין הוא שהוא פטור. מה ההבדל? מה ההבדל? שוב, שואל רבי אלחונן, מה פירוש מה ההבדל? תענינן, בריא. זה לא שמה בכלל, זה לא איני יודע. ושוב פעם הוא נדחק לחלק בין בריא, לא בריא, אלא ספק בריא. וספק בריא מספיק. ספק בריא מספיק. אבל הצורך לכאורה, לפי מה שאמרנו קודם, מה שאמרנו ברש"י, שדין תענינן ופתח פיך לילה, לכל מי שלא יכול לטעון, או לכל מי שלא צריך לטעון כי הוא לא יודע, והוא לא צריך לדעת, אין מחובתו לדעת. או במילים אחרות, כמו שאמרנו, שמה דלא עוול למידע, שעליו אמרו התוספות שזה נקרא שמה טוב, שמה דלא עוול למידע. דוגמת יורש, שהוא איננו צריך לדעת אם השטר הזה פרוע, השטר שהוא מצא אצל אביו הוא פרוע או לא פרוע, או החוב שאביו, שהוא יודע שאביו לבא אותו, הוא לא צריך לדעת אם אביו פרה אותו, זה לא מוטל עליו לדעת, אצל אביו מוטל עליו לדעת, האבא צריך לדעת, לקחת הלוואה אתה צריך לדעת אם אתה החזרת או לא החזרת, אבל היורש הזה לא צריך לדעת אם אביו החזיר או אביו לא החזיר. במקרה כזה אמרנו מיד קיים כאן הדין של פתח פיך לאילם. אז בית הדין פותח, טוען בשבילו את הטענות. נו, אז לכאורה אם כך, אז מה הספק של בעל התרומות בדין הראשון שהוא הביא, שהוא כתב מלווה משטר, ומלווה טוען איני יודע אם נפרעתי, והלווה טוען בריא פרעתי. הרי לכאורה, אם אנחנו אומרים תענינן בשם הדלא עוול אלא מידה, זה בדיוק הציור. הרי אז מה אתה מביא ראיה מיתומים? מה אתה מסתפק בגלל יתומים? כמו שטען רבי אלחונן. התשובה היא לא. הספק של בעל התרומות עם הכלל, הכלל של תענינן, הדין תענינן, שאנחנו אמרנו קודם, התוספות בכתובות, כשרשי הסביר שחרשת ושוטה אין להם טענת פתולים. אין להם טענת פתולים. אז אמרנו מדוע? פתח פיך לילב. הן לא יכולות לטעון. ברגע שהן לא יכולות לטעון, אז אנחנו טוענים בשבילה. אמרו תוספות, זה לא פשוט. טענינן להוציא. טענינן להוציא. אפשר לטעון להוציא. מילא לטעון להחזיק, ניתן. אבל לטעון להוציא אולי לא ניתן. אז זה בדיוק הספק של בעל התרומות. בעל התרומות אמר, כאן כבר להגיד תענינן במקרה של יתומים שמחזיקים שטר, כן? שמצאו אצל אביהם, פירושו של דבר שאתה אתה צריך לומר תענינן להוציא. אז זה גוף הספק. האם תענינן להוציא אנחנו גם כן אומרים? או לא, ברשי מוכח שאומרים תענינן אפילו להוציא. או שנגיד שזה לא לקרא תענינן להוציא, בישר אני מחזיק שטר ביד. ואפשר לומר שכשיש לי שטר ביד, כן, אז כיוון שהשטר יש לו שיבוד, אז זה לא נקרא תענינן להוציא. אבל מכל מקום, זה הספק של הבעל התרומות. האם ניתן לדמות את המלווה שטוען איני יודע ליתומים שטוענים איני יודע על שטר שמצאו אצל אביהם? זה ברור שגם אצל יתומים, כן, פועל דין, אצל יתומים שלא צריכים לדעת, פועל דין תענינה. אבל השאלה היא עד כמה אנחנו מרחיקים לכת עם דין תענינה. אולי תענינה להוציא, לא אומרים. ואולי תענינה על שטר, גם כשאני מחזיק בשטר, זה נקרא תענינה להוציא. אולי את זה לא אומרים. אולי את זה לא אומרים. כל מקום, זה הספק של בעל התרומות. לפי מה שאנחנו אומרים, אז נצטרך להסביר בתוספות אולי עוד הערה אחת. עוד הערה אחת. הרמב״ם, בפרק ה', בהלכות שאלה, כותב הרמב״ם כך, בהלכה ו', הפקיד אצלו פירות שאינם מדודים. אדם הפקיד פיקדון, פירות שאינם מדודים, וירבן עם פירותיו, ולא מדדן, הרי זה פושע. בעל הפיקדון אומר, כך וכך היו. והשומר אומר, איני יודע, ישלם בלא שבועה. שהרי חייב עצמו בתשלומים, ואינו יודע כמה הוא חייב, ונמצא מחויב שבועה, ואינו יכול להישבע. נמצא מחויב שבועה, ואינו יכול להישבע. וכזה הורו רבותיי, רבי יוסף הלוי, רמיגש ורבו, הריף. כותב כאן הרייבד, אמר אברהם, ורבותיי אין מורים כן. הרמב"ם מביא בשם רבותיו, שזה נקרא מחויב שבועה ואינו יכול להישבע. כותב הרייבד, ורבותיי אין מורים כן. לפי שאין זה דומה לחמישים ידנה וחמישים לא ידנה. דעתם, אבל אלה מידע, ברייבד יש פה חידוש. אמר, התוספות אמרו מקודם, הסברנו שהתוספות אומרים שבחמישים ידנה וחמישים לא ידנה זה שמה גרוע, והבריא הוא טוב. ובמקרה כזה, כשיש עסק שבועה ביניהם, מתוך שאינו יכול להישבע משלם. ביורשים בציור כזה, כיוון שהשמה הופך להיות שמה דלא אבל אלה מידע, אין דין מתוך שאינו יכול להישבע משלם. זה ביורשים. כך אמרו התוספות. ברייבד, השח כבר, בסימן העין בית העיר, שברייבד משמע לא כתוספות, אלא הוא למד, הרייבד למד, הרייבד אומר ככה, 50 ידנה ו-50 לא ידנה, אתה מאבל אלה מידע, ויערו מכמערים. כך אומר הרייבד. אתה מאבל אלה מידע, ויערו מכמערים. אז אותו אחד שצריך לדעת, אני חושד בו שהוא טוען שמה בהערמה. הוא יודע את האמת. רק הוא טוען שמה כדי לא לעמוד כנגד המלווה. הערו מכמערים, לכן הוא טוען שמה. ולכן אני אומר לו מתוך שאינו יכול להישבע משלם. מה שאין כן ביורשים, אין את היערו מקמרים. כך חילק הרייבד, בין יורשים לבין האבא שלהם. אבל השח שם כתב, בדעת הרמב״ם, שבניגוד לתוספות, שהם אמרו שהפסוק של שבועת השם תהיה בין שניהם, מחלק בין שם הדעה וללמידה, לשם הדלואה וללמידה, שבשם הדעה וללמידה, אנחנו אומרים מתוך שאינו יכול להישבע משלם, כשיש עסק שבועה ביניהם, ובשם הדלואה וללמידה, אין דין מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אמר השח, לדעת הרמב״ם, לדעת הרמב״ם, שם הדלואה וללמידה לא צריך, ואמרנו יותר מזה, אמרנו שהפסוק הזה מחדש את החילוק הזה של שם הדלואה וללמידה, שבשם הדלואה וללמידה אפילו למען דמר בריא ושם הבריא עדיף, יודע שלא אומרים בריא עדיף, כי זה שם הדלואה וללמידה. השח אמר שם לדעת הרמב״ם, שלשיטת הרמב״ם הדין של שם הדלואה וללמידה פטור לא צריך ללמד מפסוק, אלא הוא נלמד מסברה, נלמד מסברה. והפסוק של שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים, הפסוק מדבר על שם דלואה וללמידה, ואפילו בשם דלואה וללמידה. זאת אומרת כך, לו יצויר שאנחנו נמצא ציור שבו האבא לא היורש טוען שמה, והוא לא צריך לדעת שם דלואה וללמידה, הוא יהיה חייב שבועה, כשיש עסק שבועה ביניהם. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, החילוק שבין יורשים לבין אביהם, הוא בשמה ולא עוול ללמידה. ועל זה אמרה תורה, שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים. כלפי מה הדברים אמורים? ממילא ניתן לומר שגם הרמב״ם, בציור, הרמב״ם יודע, שבשמה דלא עוול ללמידה, כמו שאמרנו בדעת רש"י, תח פיך לאילם. אנחנו טוענים לטובת אדם שאיננו צריך לדעת. הוא לא יכול לטעון, או שהוא לא יכול לטעון בגלל שהוא לא צריך לדעת. אז ממילא נוצר מצב שהוא טוען שמה. אנחנו טוענים בשבילו. זה דין פתח פיך לאילם. אז בזה גם הרמב״ם יודע. אמרנו קודם שלא רק זה, אלא גם התוספות שחלקו על רש"י, ורב אלחונן רצה להוציא מהתוספות שהם סוברים שדין תענינן איננו כוח עצמאי, אלא כוח שבא בירושה. ניתן לומר, כמו שראינו בתוספות בבת רדפי, שבאמת הם מסכימים עם השיטה הזאת של רש"י, שבאמת טוענים, תענינן ופתח פיך לאילם. אז מה יהיה הפשט בתוספות בשבועות? שהם באים ואומרים שההסבר במשנה של הבא להיפרע מיחסי יתומים לא ייפרע אלא משבועה על כורחנו, הוא לא מצד זה שאביהם היה יכול להשביע, שהרי גם במקום שהאבא לא יכול להשביע אנחנו אומרים שהוא צריך להישבע כשהוא בא להיפרע מיחסי יתומים. אז אפשר לומר כך, שהתוספות הבינו שבכלל זה לא בנוי על דין תענינה, זה לא בנוי על דין תענינה. יש כוח להשביע לבעל, ללא עיוור שמוציא עליו מל ושטר, יש כוח לטעון כלפי המל והשתב עלי דלא פרעתיך. זה לא דין תענינה. וממילא, והתוספות רק רוצים להוכיח שלא ייתכן לומר שזה אותה תקנה. אותה תקנה שהגמרא אומרת שלא יווה יכול לטעון למל והשתב עלי דלא פרעתיך, קיימת בין כשהלא יווה קיים ובין כשהוא איננו ביורש. אומרים תוספות זה לא נכון. שהרי אתה רואה שגם כשהלא יווה לא יכול לומר, בכל זאת, אתה רואה שכשבאים להיפרע מיתומים, צריך להישבע על כורחנו שזה שתי תקנות נפרדות. זה מה שאמרו תוספות. זאת אומרת, זה לא שיש פה הלכה של, לא שהתוספות חולקים על היסוד הזה שאמרנו שתענינן זה כוח עצמאי שרואים ברש"י. אלא הם באים ואומרים על כורחנו שכאן זה שתי תקנות נפרדות. בלי להתייחס לדין של תענינן. אבל מה שיותר קרוב, מה שנראה יותר קרוב, זה שהתוספות הולכים לשיטתן. בתוספות, בדף ממהי, אצלנו, רואים שהתוספות נוקטים, הם חולקים על בעל התרומות, שגם בשם הטוב, אנחנו לא עושים תענינה. גם בשם הטוב אנחנו לא טוענים. זאת אומרת, בניגוד לכל מה שאמר, אמרנו ששיטת רש"י בנויה על הגמרא בכתובות למדבר, שבשם הטוב טוענים, זה היסוד שרואים שם בסוגיה, התוספות בדף ממי, בדיבור המתחיל ונייטיב, רואים שהם סוברים, לא כך, הם סוברים שגם כשהשם הוא שם הטוב, אין דין טענינן, והוא חייב לשלם. כך לכאורה. אז הייתי אומר, לפי זה, שתוספות הולכים בשיטתם. הם בכלל חולקים על כל היסוד. כל היסוד שאמרנו ברש"י.
טוב.